אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
מה קורה עופר?
אהלן, מה נשמע?
בסדר, אנחנו אחרי נסיעה ארוכה.
כן, תראי איפה אנחנו.
הגענו לבירת הביוטק העולמית, טסנו רחוק בשביל זה עד לרחובות. והנה אנחנו כאן.
האמת שעם הפקקים זה היה כמו להגיע ללונדון פחות או יותר.
ממש, ממש, אותו זמן. באנו ספציפית לחברת פלנטיש. זה נכון? זה פלנט ופיש ביחד.
נכון, נכון מאוד.
זה בעצם זה איתנו המנכ״ל, אופק רון, שאתה גם מייסד שותף, זה אומר שיש עוד אנשים שחתומים על מה שקורה פה.
ברור.
אתה לא טיפול לבד.
לגמרי.
חס ושלום. קודם כל, אנחנו נדבר קצת על יזמות אימפקט בעצם, זה מה שאתם עושים. אז בוא נפתח עם זה פה, בבקשה.
אחלה. אז בגדול, אנחנו רואים היום הרבה מאוד סטארט-אפים והרבה מאוד יזמות, ואם נמפה את מה שקורה היום באופן כללי בעולם היזמות, נראה שכמעט כל המיזמים הם בעולם הסופטוור, וכמעט כל המיזמים פונים לעולם הערבי, ומשפרים את החיים של עולם מערבי, של אנשים שגם ככה, בדרך כלל החיים שלהם לא רעים, אוקיי? יכול להיות שהם רעים מבחינות נפשיות וכאלו, לא יודע, כל אחד והשיט שלו, אבל הם חיים בסך הכל טובים, אבל רוב העולם היום, זה לא העולם המערבי, אוקיי? ורוב העולם היום מצבו פחות טוב משל העולם המערבי. ואותי באופן אישי, לי זה נורא מפריע, שאנשים מאוד חכמים ונורא מוכשרים, בוחרים בסוף בקריירה שהיא לא מוטת אימפקט, היא מוטת דברים אחרים, לעשות יזמות ולעשות איזה תוכנה או איזה משחק או איזה משהו שיכול להיות לשפר או לעשות טוב לאותם אנשים שמשתמשים בו. אבל יש כל כך הרבה בעיות אקוטיות בעולם, שאם אנחנו לא נפתח יזמות בעולמות האלו, אז הבעיות האלו רק ילכו ויחמירו. ופלנטי שקמה על זה. בעצם היום, אחת הבעיות הכי גדולות בעולם, זה מה שקורה באוקיינוסים. לא הרבה מכירים או יודעים, אבל בעצם האוקיינוס שלנו בגדול מתרוקן מדגים. ואם לא נעשה שום דבר אקוטי ומהיר, כדי לעצור את זה שהאוקיינוס מתרוקן בדגים, לא יהיו דגים בים. וזה לא משהו שיקרה עוד 100 שנה, זה משהו שיכול לקרות גם עוד כמה עשרות שנים בודדות. שרובנו פה מסביב השולחן, חבר'ה צעירים, נהיה פה.
כן.
ואנחנו רוצים לשנות את זה, וזה למה קמנו. עכשיו, אני פשוט הייתי מאוד שמח שיותר חברות יקומו סביב ערכים כאלו, ויותר אנשים טובים ומוכשרים ילכו לעבוד במקומות כאלה. זה בגדול.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ואו נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראי לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
לפני שאנחנו עכשיו מתחילים לדבר על פלנטיש ומה אתם עושים וזה, בוא רגע נדבר רגע על פודטק, מה זה, א', הבנו יש ביוטק, אני מניחה שזה הייטק של ביולוגיה כזה, ויש בפנים את האוכל, נכון?
נכון.
מה אתם עושים בעצם?
אז קודם כל פודטק זה מנוע הצמיחה היום של הביוטק בישראל. בעצם מה הפודטק בא לפתור? אנחנו היום אוכלים מזון בצורה מאוד מאוד לא יעילה. ובואו נגיד היום שאנחנו אוכלים בשר, אז אנחנו עכשיו מגדלים סויה, רוב הסויה בעולם הולכת לפרות. הפרה הזאת צריכה להישחט איפשהו, צריך לשלוח אותה למקום אחר כדי שהיא תארז איפשהו, מגיעה עד אלינו, ובסוף רוב האוכל שהיא אכלה יצא עם השתן והצועה, ולא מגיע אלינו. ויש פה בזבוז אדיר של מזון, כדי שבסופו של דבר אנחנו נאכל משהו שהוא מאוד מאוד שולי ביחס לכל האנרגיה שהושקעה במזון.
כן. עכשיו, אתה רוצה בעצם to cut the middleman, לחתוך את האמצע,
ששרשור את היצור. אני רוצה,
מהסויה לעשות את הפרה.
כן, מהסויה
ישר בצלחת. עזוב רגע מה אני רוצה. כן. אנחנו ב-2050 נהיה עם אוכלוסייה קרוב ל-10 מיליארד אנשים בעולם, ובצורה הלא יעילה שהיום מערכת המזון עובדת, זה פשוט לא יוכל לעבוד. לא נוכל לספק מספיק מזון לאנושות. זה הבעיה העיקרית, לא נוכל לספק, ויהיה פה פשוט אנשים שיגבו ברעב, למה? כי הם לא יוכלו לקנות מזון, כי השטחים של הסויה שהולכות לפרות מספיקות בקושי היום לכלל האוכלוסייה, ויש מדינות שלמות כמו סין שרק עכשיו מתחילות לצרוך בשר וחלב, רק עכשיו הם מגיעים למאמץ סוציו-אקונומי שמאפשר להם את זה, ובסוף לא תהיה לנו ברירה אלא למצוא דרך להנדס מחדש את איך שאנחנו צורכים היום מזון, את איך שהתעשייה הזאת פשוט עובדת היום.
תגיד לי, אבל כל הדברים האלה החדשים הם דווקא יקרים, זאת אומרת, זה לא דברים שאתה יכול למכור למצרים ולמדינות עולם השלישי. זאת אומרת, כל התחליפי מזון והדברים הירוקים זה ארצות הברית וקצת אירופה.
אז קודם כל, בוא נבין שנייה איך זה אמור להיות. אם אני לוקח את הסויה, מאכיל את הפרה ואוכל את הפרה, והשקעתי בפרה אלפי ליטרים של מים ואלפי קילוגרמים של סויה לצורך העניין, או יותר, ואוכל בסוף את הפרה, או לוקח את הסויה, מייצר מזה המבורגר ואוכל את ההמבורגר, נשמע לנו הרבה יותר רגיוני שההמבורגר יהיה הרבה יותר זול, נכון?
תיאורטית כן.
והסיבות בסוף שזה לא יהיה יותר זול, זה א', כי המדינות מסבסדות היום הרבה מתעשיית הבשר בכל העולם, אוקיי? גם בתעשיית החלב, סובסידיות מטורפות, שעדיין לא קורות בעולם של החלבון האלטרנטיבי לצערנו, וב', גם הביקושים הם עדיין הרבה יותר גדולים, וההיצע הרבה יותר גדול במקומות האלו, וזה גם נוגע במחיר, ככל שיש יותר ויותר צריכה בעולם של חלבון אלטרנטיבי, המחירים גם יורדים, ואנחנו רואים שהמחירים גם יורדים. אז אנחנו בסופו של דבר, זה no brainer, ברור שלאכול בורגר מסויה זה הרבה יותר זול מלאכול בורגר שעשוי מבעל חיים. אבל זה פשוט עניין של כמה שנים עד שנגיע למצב שזה פשוט הרבה יותר זול גם לצרכן הסופי, אבל זה בדרך. אמרנו גם שלא נוכל להכיל את העולם, שזה בעיה אחת שהיא בעיה כלכלית, אבל גם כמות הזיהום שהתעשייה הזאת מייצרת, זה יותר מכל תעשיית התחבורה לצורך העניין. זה בעצם המזהם הכי עיקרי בעולם היום. זה התחום שמזהם הכי הרבה, כל תחום של תעשיית המזון.
זה בדיוק מתקשר לשאלה שלי, רציתי לשאול באיזה תחומים בעצם מנסות חברות הפודטק עוד לעצור, חוץ מברור לייצר מזון, אבל איך אתם עוד עוזרים בעצם?
אחלה, אז יש באמת את התעשיות שמכוונות בחלבון אלטרנטיבי כדי לפתור את הבעיות האקוטיות של העולם, ויש גם חברות שמנסות לייצר תחליפים לסוכר ולמלח ולכל מיני דברים שהם מאוד לא בריאים האדם צורך, ובגלל זה יש הרבה מאוד מחלות שיש לאדם, שלא היו לפני אלפי שנים, שלא היה את הסוכר ואת המלח. אז יש כל מיני יוזמות בעולם הפוטק, חלקם הן מאוד מוכוונות בריאות, חלקם הן מאוד מוכוונות סביבה, אבל בסופו של דבר, הן בדרך כלל יהיו מוכוונות אימפקט מאוד מאוד גדול, וזו תעשייה שהאימפקט בה הוא הכרחי, כי אם לא נעשה, אז אנחנו פשוט נהיה במצב שאין לנו דרך להכיל את העולם.
זאת אומרת, אתה דיברת איתנו מקודם על זה שבעצם הדגים מתחילים להיעלם מהזה, אנחנו מגדלים פרות בשביל כמה עוד יש בזה, אלוהים אדירים, כל דבר שאני אוכלת בעצם עושים לו איזה מס פרודקשן כזה שהורס סתם את העולם בדרך, מה קורה שם?
זה עיקר ההרס הוא בתעשיית בעלי החיים. זה עיקר ההרס. כל תחום שתיגי בו, אם הוא מאוד הרסני, הוא בדרך כלל תלוי בתעשיית בעלי חיים, כי כל תעשייה שהיא לא קשורה בבעלי חיים, שהיא תעשייה צמחית, היא בדרך כלל גם ככה חלק קטן בתוך תעשיית בעלי החיים. כי גם את העופות אנחנו מאכילים, גם את הפרות אנחנו מאכילים, גם את הדגים אנחנו מאכילים, אז אנחנו בעצם חותכים את החלק הכי משמעותי בתהליך, ומשאירים את החלק ההתחלתי שלו. פשוט אנחנו מוותרים על המידל, כמו שאמרתם.
כן.
וכן, בכל אחת מהתעשיות אפשר לדבר שעה ולהסביר מה קורה בה. אני אשמח אם נכוון את זה לתחום שאנחנו עוסקים בו, אבל גם לאן שתרצו.
לא, אז זהו, אז קודם כל אנחנו דיברנו מקודם, אמרת, אנחנו פה ברחובות מסתבר הכי חזקים בכללי, בכל הפודטק והביוטק, ובעצם מסתבר שלאופר יש כל מיני נתונים שהוא רוצה לחלוק איתנו. כמה ישראל מרכזית בעולם הזה.
יאללה. תשמעו, מצאתי דוח של ה-Good Food Institute. רוצה לשמוע מאיפה האנגלית שלי?
בבקשה, בטח. מכית הדלת. כן.
טוב, אז לפי הדוח שלהם, ישראל היא בין המדינות המובילות בעולם בתחום הפודטק, מקום שני רק אחרי ארצות הברית. ב-2021 גייסו חברות פודטק ישראליות כמיליארד דולר, וזה רק בעצם 4% מסך הגיוסים של ההייטק הישראלי, שהיה 25 מיליארד דולר, שהרוב הולך שם לסייבר, פינטק ודברים כאלה. וכמו שאמרת, באמת בתוך התחום הזה, ההשקעה בחלבון אלטרנטיבי, הוא ההשקעה המובילה, זה הגידול של 450% משנה שעברה, סך הכל 623 מיליון דולר ב-2021, הוקמו 11 חברות חדשות בתחום בשנה שעברה, כן, ויותר מזה, אם הולכים לתת התחום של הדגים, אז או תחליפי דגים ופירות ים, אז 5 חברות ישראליות, שבאמת...
הוא מכיר, זה המתחרים שלו, יודע את זה.
הם שותפים, הם לא מתחרים.
אוקיי, איך תסביר?
אז קודם כל, החברות הנוספות שקמו, הם קמו בתחומים של דג מטורבת, לא דג צמחי. מה שראיתם פה זה מן הצומח, הם עושים תרבית של תאים. ואותם תרביות של תאים יכולות בסוף להשתלב בתוך המוצרים שלנו, כדי שתוכלו לאכול דג שיש בו באמת את החלבון של הדג עצמו, ולא חלבון סויה, שאנחנו עושים לו תהליכים כאלו ואחרים, שהוא ידמה חלבון דג. אז זה חברות שבסופו של דבר מדברות איתנו, ושהם יגיעו למצב שהם יכולות לשווק את התאים שלהם, מבחינה רגולטורית, מבחינת סקיילה.
לא הבנתי, שנייה, רגע, מה זה תרבית?
אחלה, אז בוא נדבר.
לא, הוא מדבר, הוא אומר פה מילים.
אז כל תחום החלבון האלטרנטיבי, כל תחום החלבון האלטרנטיבי מחולק לשלושה תתי קטגוריות, אוקיי? וקטגוריה אחת זה בשר ותחליפי בשר וחלב וביצים וכו', תחליפי חלבון צמחיים. זה קטגוריה אחת, שם אנחנו. קטגוריה שנייה זה קטגוריה שנקראת פרמנטציה, אוקיי? זה בעצם תהליך ש עושים בבירה, כדי לייצר בירה, שקוראים לו הצסה.
כן.
ובעזרת הצסה היום יש המון חברות שקמות, ובאותו דרך שמציסים בעצם שמרים כדי לייצר אלכוהול, מקודדים משהו אחר, ואותם שמרים מייצרים חלבוני חלב, חלבונים אחרים, ויש חברות מדהימות שגם בארץ וגם בחול קמות בתחום הזה, זה תחום שני מאוד גדול, והתחום השלישי זה חלבון מטורבת. אוקיי? מה זה מטורבת? זה בעצם שלוקחים ממש דגימה מאותו בעל חיים, שמים את זה בתוך איזושהי מכונה שנקראת ביו-ריאקטור, שהיא כמו אינקובטור, רק של ביו, של תאים.
וואו.
וזה גדל להיות שם רקמה.
בסוף תוכל לאכול את עצמנו, זה יהיה הכי מוסרי.
ואותה רקמה בסוף אוכלים אותה. אנחנו בתחום של הצמחי, החברות האחרות בתחום של הדגים שקמו הם בתחום המטורבת, זה תחום שהוא הרבה יותר רחוק מהשוק, יש שם הרבה יותר אתגרים מדעיים כדי לפתור, אתגרים רגולטוריים, אתגרים של מחיר, תחום מאוד שאפתני שבסופו של דבר יהיה גם מאוד משמעותי, ואותם חברות שעושות את זה, הם ישלבו כוחות גם עם חברות צמחיות שנמצאות כבר בשוק, ויכולות לשלב את החומרים שהן מייצרות. אז כל התחומים האלו הם מאוד חזקים, התחום ביפר הכי גדול זה התחום הצמחי, תחום שאנחנו נמצאים בו.
אם מישהו יגיד לך שהוא אוכל את הלב, הוא אוכל לך את הראש,
הוא ממש, אני אוכל לתת לו חתך מהזה ולגדל.
אגב, ישראל היא מעצמה בתחום של בשר מטורבת, יש פה 4 חברות של בשר מטורבת מאוד מאוד ותיקות כבר, ועכשיו בתחום של הדגים קמות חברות נוספות, וגם בתחום של בשר חברות נוספות, יש פה כבר הרבה יותר מ-4, אבל יש פה 4 שהן מאוד משמעותיות, שהן רוב הגיוסים של התחום הזה.
רגע, סליחה, אפשר להשוות את זה ללחם מחמצת ששמים בתוך צנצנת ומוציאים כל פעם קצת ואפשר לגדל מזה, בעצם זה תמיד גדל לבד?
זה דומה לפרמנטציה, מה
אוקיי,
שאמרת.
אוקיי, כן. סבבה, הייתה לי תחושה שזה... זה, כן. אז המטורבת הזה אני עדיין לא...
המטורבת זה פשוט ממש לקחת את
אינקובטור? ה... אינקובטור?
זה ממש לקחת חתיכה מבעל חיים.
כן.
אוקיי? ופשוט לתת לו את התנאי גידול שהוא ירגיש כאילו עדיין בתוך הגוף. אז מזינים אותו בנוטריאנטים ובכל הדברים שיש לו בתוך הגוף, והוא פשוט גדל מחוץ לגוף, בתנאים שמאוד דומים למה שקורה בתוך הגוף.
רגע, זה בשרי או חלבי עכשיו?
אז זה ויכוח הרבנים הגדול, יש שיגידו בשרי ויש שיגידו פרווה, נראה לי פרווה ינצח בסוף, כי הדבר עבר כל כך הרבה תהליכים מאז שהוא יצא מבעל חיים, המחמירים בטח יגידו בשרי, אז כל הסיפור הזה זה סיפור שממש ישראל היא המובילה העולמית בתחום הזה.
למה?
למה? כי ישראלים אוהבים לקחת את הבעיות הכי קשות ולנסות לפתור אותן. אני פחות, זה למה אני עושה בשר צמחי ולא בשר מטורבת.
כן. בוא נדבר על זה באמת. מה אתם עושים פה? איך אתם עושים את זה?
אחלה. אז מה בעצם אנחנו עושים בפלנטיש? אז הבנתם למה אנחנו קיימים. ובעצם אנחנו מאמינים שאם נוכל להציע משהו שהוא מספיק קרוב לדג, וייתן חוויה טובה של דג, גם מבחינת טעם כמובן, גם מבחינת מחיר,
נראות,
וכמובן גם ערכים תזונתיים. אם זה יהיה, אם הכל יהיה מספיק קרוב, אז אתם תהיו מוכנים לבוא ולשים את הסלון בצד, כי מה אכפת לכם, יש לכם פה משהו שהוא תכלס נותן לכם את אותה חוויה, אולי הוא יותר זול, אולי הוא יותר בריא, ואולי אפילו יותר טעים.
תגיד לי, איך בכלל באמת בחרתם סלמון? למה לא טונה? הרי טונה צדים ממש בים, סלמון הרי מגדלים הרבה בבריכות גם.
אחלה, אז בוא נדבר. סלמון קודם כל זה הדג הכי פופולרי בעולם שנמכר כנתח. עכשיו, מה שאנחנו זיהינו, mm-hmm. זה זיהינו שרוב האנשים שצורכים דגים, צורכים אותם בצורת הנתח. Mm-hmm. אוקיי? והטכנולוגיות שקיימות היום מאפשרות לייצר קציצות, לא נתח. אוקיי, כדי לעשות קציצה, אתם לא צריכים לעשות חברת פוטק, אתם יכולים ללכת, לקחת קצת סויה, קצת פטריות, לעשות מיקס, לשים את זה בתנור.
עושים.
20 דקות, יש לכם המבורגר טבעוני, לא רע.
נכון.
תעשו אותו דבר, לא תקבלו דג, גם לא תקבלו נתח. נכון? לא תקבלו נתח סטייק ולא תקבלו נתח דג. למה זה? כי הצורה של נתח היא מאוד מאוד מורכבת. אתם צריכים שכל רקמה תהיה בדיוק במקום שלה, ומעליה עוד רקמה, ויש סדר מאוד מאוד מסוים. כל סיב, אוקיי? כל סיב של בשר, יש לו כיווניות מסוימת. והכיווניות הזאת היא גם אחראית על הבית בסוף, שאני לא אעשה את זה. ואנחנו בפלנטי שהבנו שכדי לייצר חברה שתהיה ה-Beyond Meat או ה-Impossible של הדגים, שנתתי פה דוגמאות של חברות שנורא הצליחו בהמבורגר צמחי mm-hmm. של בקר, mm-hmm. הבנו שזה לא יכולה להיות עוד חברה שעושה המבורגר. זה צריכה להיות חברה שעושה נתח. ובשביל לעשות נתח, היינו צריכים לפתח טכנולוגיה חדשה. וזה מה שבעצם אנחנו עושים בפלנטיש. אנחנו מפתחים טכנולוגיה חדשה, גם ברמת החומרים וגם ברמת המכונה, שבעצם תאפשר יצירה של נתח, וזה מבוסס בעצם על הדפסת תלת מימד.
רגע, אז כמו שאתם עושים עכשיו סלמון, אתה רוצה להגיד לי שיש מצב שיקחו את המכונה שלכם, תמכרו עכשיו את הטכנולוגיה ויעשו את זה במקום אחר עם טונה?
אז אנחנו לא צריכים למכור את זה לאף מקום, כי בעצם אנחנו יכולים על אותה מכונה לייצר גם טונה. בצורת
כן?
נתח.
זה יעבוד גם, כן. זה, אתה אומר, אבל זה נורא מיוחד,
תראו,
לא?
טונה כן. בפחית יש כבר בעולם. יש בארצות וואלה. הברית, תיכנסו לסופרים, אפילו טיבול כבר עשו איזה ורסיה, אם תלכו לקפה לנדבר, יש כריך עם טונה טבעונית. זה כבר קורה, מן הסתם עוד לא הגיע כנראה מספיק לקהל הלא טבעוני.
אבל הם, זה טונה בפחית, זה מה זה אחר מנתח טונה כזה יקר וטוב?
בדיוק, אבל נתח...
טונה כחולה זה דג יקר
וטוב. לגמרי, אבל נתחים לא הגיעו. בצורה משמעותית לשוק, והסיבה, זה סיבה טכנולוגית נטו, ואנחנו בעצם פותרים את הבעיה הזאת, והבעיה הזאת שאנחנו פותרים, תאפשר לנו להיות חברת מזון, אולי היחידה בעולם, שבאמת עושה נתחים של דגים, ומשווקת אותם. אז אנחנו בסוף חברה דגים, אנחנו לא חברה...
לפי הריח לא.
זה אין פה ריח של דגים, אה?
כן, כאילו, אתה יודע, מפעל דגים אתה מקצה הרחוב יודע.
נכון, אז באמת אנחנו יכולים פה להיות מאוד מאוד שונים בנוף, אבל בסופו של דבר אנחנו כחברה מתכוונים לספק דגים לכל העולם, ולנו אין מגבלה. אנחנו לא צריכים את המים בנורווגיה שמתאימים לגידול הסלמון. אנחנו צריכים רצפה וחשמל, ויכולים להקים בסוף את המכונה שלנו בכל מקום בעולם, ולספק את הסלמון שלנו לכל מקום בעולם, בצורה הכי סוסטיינבילית שיש.
אבל שוב, המחיר, אם אתה צריך לייצר אחד-אחד, שוב, המחיר, איך אתה מצליח להביא את זה במחיר נמוך לצרכן?
קודם כל, בוא נדבר כמה עולה סלמון. סבבה? סלמון טרי. כדי שתקבל סלמון טרי, צריך לגדל אותו בבריכות דגים, שנורא יקר להפעיל אותם בנורווגיה. אחרי זה, להעמיס אותם מהר על סירה, מהר לקחת אותם למטוס, מהמטוס, מהר להביא את זה פה לארץ. היבואן עוד עושה עוד איזה תהליך קטן, לפני שזה מגיע אליך, וכל הדבר הזה, תבין כמה עלויות היו פה. יש לך היום מעל 20,000 טיסות בשנה, מנורווגיה לעולם, כדי להטיס סלמון טרי. יותר סלמונים טסים מאנשים. זה השוק הכי לא יעיל והכי לא סוסטיינבילי שיש. עכשיו, אנחנו, מה אנחנו אומרים? בסוף, החומרים שלי לוקח, שאנחנו עושים מהם סלמון, הם לא מאוד שונים מסוג החומרים שעושים מהם קציצת בשר או קבב טבעוני. אבל הם מתחרים בתעשייה של מוצרים זולים. בורגר טבעוני של זוגלו וכשאתה קונה בסופר, הוא לא מוצר יקר. קבב הוא לא מוצר יקר. נתח סלמון, לך לסופר, זה 120 שקל לקילו סלמון טרי. בזה אנחנו מתחרים. ומהסיבה הזאת, דווקא בתחום הזה, להיות תחרותי זה הרבה יותר קל. וזה למה יש גם כדאיות מאוד כלכלית למיזם שלנו, ולמרות שאנחנו מיזם אימפקט, הבאנו פה משקיעים מאוד מאוד כלכליים גם, שיודעים, רואים שיש פה ביזנס, ונכנסו ותמכו בחברה.
שזה גם מאוד מעניין, אגב, המשקיעים האלה שהם מגיעים, הם באמת צריכים לראות שזה יהיה כלכלי בסוף. כנראה שהם מאמינים שזה כלכלי.
חייב להיות כלכלי, אחרת אין לזה אופק.
זהו, זה העניין. כאילו, אם זה היה רק אידיאולוגי, אי אפשר היה פשוט למכור את זה לאף אחד, זה... זאת אומרת, אני מדברת עכשיו לצורך העניין, כשאתה מול משקיע.
עם אידיאולוגיה לא הולכים למכולת בסוף.
בסוף צריך להבין. כדי שתעשיית החלבון האלטרנטיבי תהפוך להיות מיינסטרים, ולא משהו שאני אגלה לכם שיש טונה בלנדבר ותגידו, וואו, באמת לא ידענו, זה צריך להיות טעים כמו או יותר, באותו מחיר או פחות. זה מה שצריך לקרות כדי שהתעשייה הזאת תצליח ותגיע לאנשים שהם לא מחפשים אותה. ובסוף, אם לא נגיע לאנשים שלא מחפשים אותה, אם לא נגיע אליכם לצורך העניין, לא עשינו שום דבר. והמטרה שלנו בפלנטיש זה להגיע אליכם, לא להגיע לאותם טבעונים שגם ככה רק עומדים פה לפעמים בתור מתחת בכניסה למשרד ומתחננים לאיזה בית. לא. זה צריך להגיע בסוף לכולם.
למיינסטרים.
לכולם.
יש לי עוד שאלה. יש עכשיו נגיד מאזינים שמאזינים לנו ואומרים בונה, גם אני רוצה לעשות ככה. מה צריך? איך מגיעים לסיטואציה שאתה עובד בחברה שכזאת? מה יש לכם פה? איזה סוג של עובדים איתכם?
אחלה. אז אנחנו באמת חברת מזון מאוד מיוחדת, כי בעצם חצי מהחברה זה מהנדסי מכונות, וחצי מהחברה זה אנשים שהם כימאים, מהנדסי מזון, ואנשים בצד החומרים.
כן.
רוב חברות הפוטק יש להם רק את הצד של החומרים, פחות את הצד של המכונה, ואנחנו חברה שבעצם מייצרת מכונה למוצר, ולא מוצר למכונה קיימת. והמוצר גם לא קיים, והמכונה גם לא קיימת, אז יש לנו פה מחלקת R&D הרבה הרבה יותר מסיבית, מכמעט כל חברת פוטק שתלכו ותראו. אז בעצם היום מה שאנחנו מחפשים, זה בעיקר מהנדסי מכונות, שבאים מעולמות התלת ממד, שמכירים את הטכנולוגיה הזאת. אמנם אף אחד לא עסק בה במזון, כי זה חדש דנדש, אבל עסקו בה בכל מיני עולמות אחרים, ומחפשים אנשים שהם מעולמות המזון ועולמות החומרים, שהם יודעים להבין ולאפיין חלבונים ולעשות איתם כל מיני תהליכים כדי להגיע בסוף לטקסטורה, לטעם, למראה, לצורה של הסלמון.
אתה מאיפה מגיע בעצם?
אחלה. אז אני בגדול, כאילו, כמה אחורה ללכת, כן?
גן, בית ספר.
כמה שרלוונטי, לא יודעת.
סבבה.
חוגים? לקחת חוגים במזון?
בגדול, לפני 10 שנים נחשפתי למה שקורה לבעלי חיים בתעשיית המזון, והפכתי לאקטיביסט, נהייתי טבעוני. והייתה לי באותה תקופה חברת הפקות לאירועים בתחום הטק בכלל, אבל זה נורא בער בי, ובעצם הייתי חלק מהצוות הראשוני של מה שהיום נקרא ויגן פרנדלי. זה היה התנדבותי, הייתי עומד ברחובות וככה בדוכנים, ועושה הסברה למה צריך להפחית בצריכה של בשר וכו', מארגן הפגנות גם, וקצת יותר מיליטנט מהיום. ואחרי כמה שנים, אותו חברת הפקות התמזגה לתוך חברה שמתעסקת בהפצה של תוכנה, ומנכלתי אותה, והיה אחלה, אבל במקביל גם ויגן פרנדלי הפכה להיות משהו שיכול להעסיק אותי. אז עזבתי כיסא מנכ״ל מאוד מאוד נוח, ועברתי לויגן פרנדלי, להיות סמנכ״ל פיתוח עסקי, ולקחתי את העמותה פחות או יותר מ4 עובדים באותה תקופה, ל-40 עובדים כעבור שנתיים, שבעצם מה שעשיתי שם זה לקחת את כל הדברים שלמדתי בעולם העסקי, ולהטמיע בתוך העמותה, כדי שהעמותה הזאת תוכל לעשות כמה שיותר אימפקט. וגם להיות self-sustainable, עם מודלים עסקיים. אז עשינו subscription model על סימון של מוצרים בסופרים, שהיום כל מוצר טבעוני שתרימו תראו את הלב של ויגן פרנדלי. במסעדות, עשינו את ה-go-to-market לחברות בינלאומיות שרוצות לשווק מוצרים טבעוניים פה בישראל, כי הבנו את הקהל, הבנו את השוק, היה לנו מדיה מאוד מאוד חזקה, יש לנו עדיין מדיה מאוד מאוד חזקה, ועשינו את זה הרבה מאוד זמן, ונחלנו והצלחנו, ופתחתי את הסייט של ויגן פרנדלי באנגליה וניהלתי אותו. ובעצם, תוך כדי העבודה הזאת, זה נורא חירפן אותי שאין פתרון לדגים. כאקטיביסט, זה החיה שניצודה הכי הרבה, זה הנזקים הסביבתיים שמבחינתי הכי נוראים, ואין לזה תחליף. והיו חברות שעשו בורגר דג כזה וטונה כזאת, אבל אף אחת מהחברות האלה לא הצליחה לעשות את הקפיצה ולהגיע למרקט שייר משמעותי. ושהתחלתי לחקור למה, אז הבנתי את מה שהסברתי לכם, שזה הכל זה בסוף הנתח, ואם נעשה נתח, נצליח. אז החלטתי ש...
זה השאיפה,
הולכים על נתח. כן,
בבשר, יש כבר נתחים או שזה...
בבשר יש חברה שנמצאת ממש פה לידינו, שקוראים לה Redefine Meat, שכבר הנתחים שלה נמצאים היום במסעדות בישראל.
אופה. יכולים
ללכת למחנה יהודה, ולמשק ברזילאי, וכל מיני מסעדות, ולאכול נתח טבעוני, אחד לאחד, ויש עוד חברות...
שלא ראה פרה אף פעם.
לא ראה פרה אף פעם, ויש עוד חברות, יש את א' פארמס שעושים את זה בתחום המתורבת, וצ'אנק פוד שעושים את זה בתחום הצמחי, ועדיין לא בשוק, אבל יש, יש כבר באמת חברה שנמצאת בשוק,
וזה... שאוט אאוט לאחים, אהבתי את זה.
לא, לגמרי.
אתה, זה מרים להם.
לגמרי. בטח. אנחנו בסוף צריך להבין.
מטרה משותפת.
המטרה משותפת לכולם. לכולם. אנחנו משתפים פעולה היום, גם עם חברות שמתעסקות בהפצה של סלמון בעולם, גם עם חברות שהן מתחרות so-called. בסוף כולנו מנסים לייצר פה מציאות אחרת, ואנחנו חייבים להילחם ביחד ולא להקנית אחד השני. אנחנו לאותה מטרה.
על זה אני רוצה להתעכב. אתה רוצה, אתה עושה כרגע ביזנס עם חברות מסלמון בעולם? של סלמון, של דגים רגילים.
חד משמעית.
אבל הם האנשים שבסוף אתה הולך להוציא אותם out of business.
אז זה הקטע, לא צריך להוציא אותם out of business. אם אנחנו יודעים היום לספק להם את המוצרים הטובים שלנו, והם יוכלו להפיץ ועדיין ליהנות, ויהיה להם בית גם בתחום הפלנט-בייסט, ובסוף נוכל אולי גם לייצר להם תחת הלייבלים שלהם. אין דרך אחרת. בסוף יש להם כבר מפעלים, יש להם כבר את כל הערוצי הפצה, יש להם מנועי שיווק ענקיים.
נכון.
If you can beat them, join them. ובאמת אתם רואים, זה לא רק אנחנו. היום גם חברת Future Meat שעושה בשר מתורבת בארץ, עשתה שיתוף פעולה עם נסטלה, שעל הפצה שלה, בשר המתורבת שלהם בעולם, חייבים לעבוד איתן ביחד. ואנחנו מנסים כמה שיותר לעשות שיתופי פעולה, כדי שבסוף התחום הזה יתרומם.
אני רוצה להיות הרע. אני בעד אידיאולוגיה.
כן.
מאוד. אבל איפה הכסף?
אחלה. אז הכסף מאוד מאוד פשוט.
זה השאלה.
הכלכלה הזאת היא הרבה יותר יעילה. תחשבו שאנחנו כחברה לא צריכים כל פעם כדי לייצר עוד סלמון, ללכת לנורווגיה ולעשות שם בריכה ולהטיס את זה עם מטוס. אנחנו יכולים לבוא לעשות מפעל ליד כל עיר שיש בה צריכה מספיק מוגברת של סלמון ולספק להם סלמונים. ועלויות פיתוח שלנו, של מפעל, הן הרבה יותר קטנות מאשר עלות של כל הדבר, הטרנספורטיישן המטורף הזה, סביב סלמון, שקורה היום במדינות מאוד מאוד ספציפיות, שרק שם אפשר לייצר אותו. יש פה הזדמנות כלכלית ענקית, ובסוף, כמו שאתם מבינים, לא נוכל להאכיל אחרת 10 מיליארד אנשים, אז אם לא נאכיל בדרכים האלו, לא נוכל להאכיל בכלל. אז כל אותן חברות שמגדלות היום פרות בדרך קונבנציונלית, בסופו של דבר, הם לא יוכלו, לא יהיה להם עוד שטחים.
מחיר הבשר ילך ויעלה.
ילך ויעלה, לא יהיה להם עוד שטחים לקחת. לא יהיה לנו כעולם יכולת גם שיקחו את שטחים, כי הזיהום שהתעשייה הזאת היא מייצרת, הוא פשוט הורס את העולם. אז התעשייה הזאת היא פשוט תחליף אותה. ומי שהיום מספיק מוקדם, נכנס ומשקיע בחברות בתחום הזה, ומאמר על חברה נכונה, זה חברות שיכולות להיות הרבה יותר גדולות מהיוניקורנים שאנחנו מכירים היום בארץ.
אין באמור בפודקאסט זה להוות המלצה או ייעוץ.
לאכול או לא לאכול.
כן, חשוב לזכור. אתה רוצה לדבר על המיתון בכללי, אופר, או שזה לא...
כן, אני חושב שזו שאלה מתבקשת, כי אנחנו רואים שהריביות בעולם עולות, ויותר ויותר מדברים על האטה משמעותית, ויש כאלה שגם מזכירים את המילה מיתון, ושוב, השאלה האם אפשר לשרוד, שוב, אתה צריך לגייס עכשיו, אתה עוד לא בשלב שאתה מוכר, אתה צריך לגייס כספים עכשיו, העלויות מתייקרות, כל המערכת.
קודם כל, גייסנו מהקרנות באמת הכי טובות בארץ ובעולם, בתחומים של פוטק וגם כללי, פשוט קרנות טובות. אני חייב להגיד שצריך שנייה להסתכל קדימה. אנשים תמיד יוכלו.
זה נכון.
תמיד יוכלו. אוקיי? אז גם אם עושים קיצוצים פה, שם, בסוף בן אדם צריך להכניס את האוכל שלו לפה 3 פעמים ביום. אוקיי?
אתה אומר, זה מהתעשיות הכי בטוחות דווקא.
התעשייה הכי בטוחה. זה פוטק ואגריטק, כי לא משנה מה, חקלאות תהיה ואוכל יהיה.
אנשים צריכים תמיד, אומרים, אנשים צריכים לחם ובידור. והנה בקורונה, ראינו שגם בלי בידור.
לגמרי, וזו התעשייה שהיא הכי פחות מושפעת, דה פקטו, במספרים של הרווחיות, ואני לא מדבר שנייה על הבורסה, על המניה, אלא ליטרלי, כעסק. זה העסק שהכי פחות מושפע ממשברים. וזה עסק טוב. האם יש פה אתגר?
למרות שזה באמת מוזר, התחלנו עם הנתון הרי, שבאמת מתוך 25 מיליארד דולר שגייסו פה, רק המיליארד הלך לתחום הזה. זאת אומרת, נכון שאנחנו השניים בגודלם בעולם, אחרי ארצות הברית, אבל זה באמת תעשייה מאוד 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 מצומצמת. תשווה את זה לסייבר או ל...
היא פשוט צעירה. תחשבו כמה שנים כבר יש פה סייבר. לפני 5-6 שנים לא הייתה תעשיית פוטק בישראל. הייתם באים לפארק המדע, היה פה רק חברות פארמה. Yeah. לא היו פה חברות פוטק, היו אולי אחת או שתיים, זה הכל. היום זה תעשייה שהיא גדולה, היא משמעותית, ועזבו מה קורה היום. כל החברות שקמו היום ועשו את הגיוסים הראשונים שלהם, הן חברות שגייסו עוד מאות מיליוני דולרים לאורך החיים שלהן, אם הם יצליחו. חלקן הגדול יצליחו, אני אומר, אני
מאמין. ובאופן אבסורדי, אתה תראה שכל הממשלות בעולם לאורך תקופה ארוכה יילחמו בכם, כי הם בעצם מסבסדים את החקלאות הרגילה בכל העולם.
בוא נגיד ש...
אנחנו רואים את זה ממש...
רגע, את החקלאות הרגילה עדיין צריך, לא? זה לא... מה אתה...
והיא מסובסדת בצורה מאוד מאוד משמעותית על כל הממשלות.
אתה מדבר על חקלאות בעלי החיים, אוקיי? כי
גם את התירס והחיטה בארצות הברית מסובסד?
כן, אחלה. זה גם טוב לנו שזה מסובסד, כי אנחנו גם משתמשים בתוצרת הזאת. העניין הוא שקודם כל מדינות לא תהיה להן ברירה. בסוף יש להן שטחים. החקלאות שמגדלת בעלי חיים לוקחת שליש היום מהשטחים המאוכלסים. אוקיי? לא באופן ישיר שליש, אבל שליש זה הסויה שאוכלת הפרה, והשטח של הפרה עצמה והמפעלים, זה סך הכל שליש מהאדמה הפנויה בעולם. אוקיי? אז למדינות בסוף, אוקיי? עזוב את הלוביזם, יש אינטרס שהתעשייה הזאת תצליח, כי התעשייה הזאת היא פשוט תפנה מקום. תפנה מקום לזה שיותר אנשים יוכלו להתיישב שיהיו פה, ליותר ירוק, ליותר טבע. זה שטח שאפשר לעשות איתו דברים הרבה יותר יעילים מלשים עליו פרה. אז אני אומר, אז בסופו של דבר אנחנו, המדינות יתמכו בנו, ואתה רואה גם שזה קורה. מדינת ישראל, לצורך העניין, היא חלוצה בעניין הזה. היא מממנת כמעט כל חברת פוטק שמגישה בקשה לרשות החדשנות, מקבלת מימון. וזה המדינה שהכי עוזרת, אחת מהעוזרות בעולם בתחום הזה, לא יודע אם הכי. סינגפור משקיעה המון המון משאבים בתחום של הפוטק. עכשיו דנמרק פתחה קרן שמשקיעה ונותנת מענקים רק בתחום של פוטק. אז בסופו של דבר המדינות מתחילות להבין שזו הדרך, ואין להן ברירה. אם הן רוצות עולם יותר טוב, יותר שטח, פחות זיהום, הן צריכות לתמוך בתעשייה הזאת. אז אני דווקא בטווח הארוך אופטימי.
יש לי שאלה.
טוק טו מי.
מתוך רעיונות עבודה, שאלות שאני אוהבת, איפה אתה רואה את פלנטיש עוד 5 שנים?
אז עוד 5 שנים אני רואה את פלנטיש משמעותית גם בסופרים וגם במסעדות בארצות הברית ובישראל, שתוכלי להיכנס לסופרמרקטים בארצות הברית באזורים מסוימים שבהם נחליט שזה האזור המיקוד שלנו, ופשוט להגיע לאותו מדף שאת רגילה לראות את הסלמון, ולראות שם בצורה משמעותית את הסלמון של פלנטיש. כנראה שהוא עדיין לא יחליף את הסלמון, אבל בסופו של דבר אנחנו מאמינים שהוא יהיה יותר משמעותי מהסלמון.
דגים נוספים?
דגים נוספים,
חייב.
יהיו גם, אבל...
תן לנו מבחר.
אותה טכנולוגיה,
בסוף,
לא?
בסוף אותה טכנולוגיה, תעשה גם טונה, תעשה גם דגים לבנים. הסלמון שאנחנו מייצרים היום הוא סלמון מבושל, אנחנו נעשה גם סלמון נע. אז יש מה שנקרא פייפליין ארוך, אבל בסופו של דבר סלמון זה מוצר שהוא כל כך פופולרי בכל מדינה כמעט. זה המוצר שאפשר רק עליו לרוץ לא מעט זמן. יש היום חברות שהן מגלגלות עשרות מיליארדים רק על סלמון. ולכן אנחנו רוצים להיות בפוקוס, ולדעת שאנחנו עושים את הסלמון הכי טוב בעולם. אחרי שנעשה את הסלמון הכי טוב בעולם...
נעבור לטונה.
מיקוד זה דבר מאוד נכון.
מאוד חשוב.
אני חייבת רק להגיד שאני, אם אפשר עתידות משלי עוד 20 שנה, 30 שנה, לא יודעת, העניים... יאכלו את הבשר המתורבת והזה והצמחי, ורק העשירים יאכלו בשרים כאלה שעשו מחיות, וזה גם יהיה קצת פחות נורמטיבי. הסתכלו על זה כמו כזה, אם לא בסדר.
כמו בשר צייד היום.
אני מסכים. זה בדיוק, רק במדינות עולם שלישי, יעלה כנראה פחות לגדל את הבעל חיים ולאכול אותו, ובכל המדינות העולם המערבי, שהשטחים בהם הרבה יותר יקרים, יהיה עדיף פשוט לעשות את זה בצורה הרבה יותר יעילה.
המפעלים עצמם יהיו בעולם, במדינות העולם השלישי.
גם יכול להיות, כן?
נו, ואז שיהנו. אבל מה שאני אומרת זה שבסוף, בסוף, הנורמות השתנו, וזה בגלל שיש את ההזדמנות שאתם נותנים. אז תודה על זה.
כיף, מה?
עוד משהו, אופר? יצאת מעורר השראה?
יצאתי רעב. מתי אתם על המדף?
סוף שנה הבא, זה השאיפה.
מחכים לטעום.
כן.
יאללה, נו.
שיצא טעים, אה?
ברור.
יאללה, בסדר גמור. תודה רבה.
תודה לכם.
אופק רון, ביי ביי.